אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ושוב ברוכים הבאים לתוכנית אז מה עושים? כאן באולפן רפאל קליינמן, ותחתי האולפן שלנו פסח בגד. ואנחנו רוצים לאחל לכולכם כמובן שתהיה תוכנית מועילה, מהנה, והיום אנחנו כמובן בחרנו לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי, מאוד אקטואלי, אתם כבר בוודאי משערים בנפשכם. כן, אנחנו נדבר על שנה חדשה, נדבר על התחלה חדשה, אבל אולי לפני שאנחנו נגיע לשנה, יש לנו כמה צעדים שאנחנו צריכים לפעול כדי להגיע להיות ערוכים לשנה הזו. אחד הדברים שמאפיינים את התהליך שמכוון את כולנו כלפי היום המיוחד הזה, שמצד אחד זה יום הדין, אבל בדין הזה יש גם הרבה הרבה חסד. ואנחנו לפעמים לוקחים את המימד של החרדה והפחד, ואולי זה לוקח אותנו למקומות שקצת משתקים אותנו ומנטרלים אותנו. כשבעצם מהות היום זה גם יום שמחה. ואנחנו צריכים לדעת איך לשמוח. אז זאת אומרת, יש פה בחינה של גם גיל וגם רעדה, גיל וברעדה. ומה הדבר שבעצם מוביל אותנו לקראת יום הדין? הסליחה. לבקש סליחה. ובחרנו לדבר איתכם המאזינים היום על הנושא של הסליחה. מהי סליחה? איך בכלל ניגשים לסליחה? כמה זה קשה? למי נכון לבקש סליחה? איך זה פועל אצל ילדים? ואיך אצלנו ההורים והמורים והמחנכים? אז יש לנו כל מיני שאלות שהשאלה האחרונה בעצם, אז מה עושים? ואת זאת אנחנו רוצים להקדיש היום לתוכנית שלנו יחד איתכם. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ומועילה. אנחנו רוצים באמת לגשת לשאלה, השאלה המעניינת הזאת, סליחה. אנחנו נתקלים בכל מיני מצבים, אוי סליחה, וסליחה שדחפתי, וסליחה שלא הרמתי. המילה סליחה מה היא? האם היא מילת קסם? האם היא סיסמה? האם היא קוד? מה היא בעצם משמשת ומה המהות שלה ואיך בסופו של דבר משתמשים בה? לפעמים מתוך שימוש לא נכון מאבדים את התועלת או את הכוח שתמון במילה הזו, ואולי כי אנחנו לא מבינים עד כמה היא פועלת, ובכלל, איפה אנחנו נפגשים עם המילה הזאת, הסליחה. אז נכון שהתחלנו כבר, מי שהתחיל ונוהג לפי דת הספרדים, שנוהגים לומר סליחות מראש חודש אלול, ובציבור האשכנזי שהתחיל לומר מי אתמול בלילה, אז זה מזכיר לי מעשה שהיה עם הרב שוודרון, זכר צדיק לברכה, שמישהו פגש אותו כשהוא נכנס לבית הכנסת, והוא אמר לו, הרב כבר אמר סליחות. אז הרב שוודרון אמר לו, סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים. אז צריך לקחת בחשבון שסליחה זה בעצם בקשה. ואולי ננסה להבין את זה קצת יותר בצורה רחבה. ולשם כך יש לנו אורח חשוב ויקר. נמצא איתנו הפסיכולוג ההתפתחותי מיכאל סטריק, ואנחנו אומרים לו ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברוך הבא. מה שלומך?
תודה. ברוך השם, בסדר, ומה שלומכם?
תודה, ברוך השם, בסדר. אנחנו היום מאחדים, כמו שאתה יודע, את התוכנית שלנו לנושא הסליחה, שראינו שזה אולי מאוד מאוד רלוונטי, וחשבנו להתחיל לדבר על בעצם, על הסליחה ומהי הסליחה. אתה יודע, לפעמים אנחנו שגם כהורים וגם כמורים, מורות, מחנכים, די קצת נבוכים עם הסוגיה שקוראים לה סליחה, במיוחד עם ילדים. והיינו רוצים ברשותך בתוכנית כאן קצת לתת אור על באמת מה עומד מאחורי הסליחה. ולכן הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, ובאמת לעורר את למאזינים שלנו. אז קודם כל, נכון שקשה לבקש סליחה? אנחנו מתקלים במין קושי כזה של תבקש סליחה, עשית משהו, תגיד סליחה. ולא תמיד אנחנו רוצים לבקש סליחה. אז מה באמת הקושי, קודם כל של אולי, נתייחס לחלק היותר חשוב כרגע, זה לילדים. למה לילדים קשה לבקש סליחה?
זה אכן מאוד קשה. וחלק מהסיבה זה בגלל שלבקש סליחה זה להודות על איזושהי טעות. לקחת את האני שלי, שבעצם בא לידי ביטוי, ולסגת ממה שהוא עבר קודם, ולשנות את זה. אז העניין הזה של להודות על שינוי, על טעות, זה דבר לא פשוט וקשה לכל אדם. קשה לילד, קשה למבוגר. Mm-hmm. אז לכן יש איזשהו היסוס, יש איזשהו הרתעה, יש איזשהו חוסר יכולת לנסח את זה בצורה חלקה וברורה ונחוץ דימוי עצמי חייבי של ההוא שמבקש את הסליחה, כן, והאומץ, כן, לנסח את זה ולשדר את זה לחבר. אז לכן, יש קטע מאוד מאוד קשה שצריכים להתגבר עליו כדי להגיע למצב שאני לוקח על עצמי את האחריות ומעביר מסר של סליחה. טעיתי, אני חוזר בי, אני רוצה להעביר אליך איזשהו נסיגה ממה שאמרתי עד עכשיו, ובתוך הפעולה הזו אני כאילו מעצים אותך ואני מוריד את עצמי. אם הייתי במצב של עליונות כשפגעתי, אני שם את עצמי במעמד נחיתות יותר כדי שאתה תוכל להסכים לאשר ולסלוח למה שעשיתי שהיה לא בסדר.
כשאני שומע את כל התהליך הזה המורכב, שמה בעצם מה עומד מאחורי שתי הדמויות, אחד המבקש ואחד זה שבעצם אמור למחול, ואתה יודע, באותה שנייה לנגד היה נמצאים ההורים שנמצאים בסיטואציות יומיומיות, והם נתחיל בעצם מהשלבים המאוד מאוד מוקדמים, שהרי אנחנו מכירים בוודאי את התופעות שילד עכשיו חטף מישהו, חטף איזה אוטו, בגיל אפילו שלוש כבר, שנתיים, כן? ואנחנו רואים שהוא דחף, ואומרים, זה לא יפה, תחזיר, תבקש סליחה. זאת אומרת, ההורה אין לו שם, מבחינת ההורה, להבין את המציאות שהילד נמצא בה, כדי לבקש סליחה מתוך מקום של הביטול לקראת מיון אומר, וגם זה שממנו מבקש את הסליחה, הוא לא ממש נמצא שם. אז איפה נמצא הנקודה הזאת שההורה, כרגע אני שואל לגבי ההורה, שהוא מבקש מהילד, תבקש סליחה.
כן, בגילאים נמוכים של שנתיים, שלוש, ההורה שדורש מהילד להגיד סליחה, מתרגל אותו בהתנהגות מתאימה. אבל אין כל כך ההבנה. זה לא לעומק, זה יותר עניין של הרגל, כן, שהילד ידע שהוא מסוגל לעשות את זה, והוא יעשה את זה על פי תכתיב ההורה, והוא מציית להורה. אם זה איזשהו שינוי בסטטוס שלו בעיני עצמו, כמו שיש איזשהו החלה של התכתיב של ההורה, הרי כל התנהגות מוסרית של ילד, עד גיל בערך 12-13, זה בא על בסיס חיקוי וריצוי. או שהוא רוצה לחכות אלו שמסביבו ושמתנהגים בצורה מסוימת, או שהוא נותן מענה להורים כי הוא רוצה את האישור שלהם. הוא רוצה למצוא חן בעיניהם. אז לכן, רק כשאנחנו מגיעים לגילאים יותר בוגרים, נגיד מתשע ומעלה, אז העניין הזה של להגיד סליחה או לבקש סליחה, יש לזה משמעות מסוג אחר. כי אז הילד צריך להתגבר על הרצייה שבאה מתוך איזשהו ערעור על זה שהרי אני צודק, למה אני צריך להתנצל?
כן.
כן, וקשה לו קשה לו לעבור את המעבר הזה. אז יש איזשהו מתח פנימי, ואיזשהו מאבק פנימי שדורש כוחות.
זה בדיוק, האמת היא, זה בדיוק הנקודה, סליחה, אני נכנסתי לדבריך, אני אומר שזו בדיוק הנקודה שרציתי באמת לחדד מול המאזינים שלנו, על הגיל, על הזמן שבו הילד באמת מפנים או מבין את המשמעות של עומק המילה סליחה, כדי לבקש את זה באמת עם כוונה. כשאומרים לו, אל תגיד סתם. תאמר באמת, זאת אומרת שבאמת הילד יבין את המשמעות. כי בוא נאמר ככה, אני מכיר את זה אולי מכיוון אחר, שנושא של אי אמירת אמת, או בלשון אחרת שאומרים שילד משקר, והרבה פעמים הורים ומחנכים לא מבינים שבגיל 6, אפילו 6 ו-7 ו-8, הילד לא באמת משקר, הוא רואה את הדברים בצורה אחרת, אבל הוא לא מבין שזה בכלל שקר. אני חושב שבאותה מידה אפשר גם לנסות להבין שכשדורשים ילד לבקש סליחה, ואנחנו מצפים שהוא באמת יצטער על זה ולא יחזור על המעשה, והנה, לא עבור 2 דקות, אולי 5 דקות, והוא חזר על אותו מעשה, והסליחה שלו הפכה להיות כביכול לא רלוונטית. מה אנחנו אומרים
כן,
להם?
כי סך הכל, הסליחה הזו באה לא על בסיס איזשהו הפנמה, או איזשהו החלטה של הילד, זה בא על פי איזשהו ציות לסמכות.
ריצוי.
כן, של ההורה. ולכן, אין לזה כל כך ערך, ואין לזה השפעה לגבי המשך. הילד יודע שבנוכחות ההורה, הוא אמור להימנע מלחזור על אותו התנהגות, כן, אבל הוא לא יפנים מה לא כל כך בסדר בזה, הוא לא הסכים מה לא בסדר בזה. העומק מבחינת ההבנה בא רק כשהוא גדל יותר. אז לכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו הרבה פעמים משקיעים בגיל מוקדם יותר, כדי שהדברים יהיו ברורים בגיל מתקדם יותר. אז לכן אני מבקש ממנו לעשות, להגיד את הסליחה, לבקש את הסליחה, גם בגיל שהוא לא כל כך מבין את זה, כנוהג, כהרגל, שהוא יפנים את ההרגל הזה, ואז כשזה נחוץ שהוא יבין את זה בגיל יותר מתקדם, אז זה כבר אצלו משהו קבוע, משהו שהוא יודע לעשות. אז לכן קל יותר להלביש על זה את ההבנה אחרי שהעשייה כבר הוא התגבר על זה והוא יודע לעשות את זה. אז לכן החיבור של התובנה יחד עם העשייה בק רק לאחר מכן, כאשר התהליך הוא שבשלב יותר מתקדם בחיים אנחנו מחנכים לקראת הגיל היותר מתקדם, בזה שאנחנו מרגילים את הילדים לעשות את הדבר הנכון והמתאים בזמן הנכון, גם אם אין הבנה לעומת.
אז אולי ננסה קצת יותר להיות ממוקדים. על איזה גילאים אנחנו מדברים, כשאנחנו רוצים שהילדים באמת, אנחנו מצפים שהם מבינים את המשמעות שעשית מעשה לא טוב, תבקש סליחה. זאת אומרת, האם לפני שאני בכלל הולך, קודם כל בואו נחלק את זה לגילאים. לפי מה שאני שומע...
אנחנו יכולים לעשות...
כן.
כן, אנחנו יכולים לעשות הפרדה, בין עד גיל 9 ומגיל 9 ומעלה. בגיל 9 ומעלה יש שלוש שנים של התפתחות שעיקר הדגש של הגיל הזה זה סקרנות של ילד. ובתוך הסקרנות הזו הוא מנסה כל מיני דברים ומקבל כל מיני משובים. אז אם כן, זה ההזדמנות בשבילו לעשות טעויות, כן, לפגוע באחרים, לקבל איזשהו משוב, ואז לסגת מהפגיעה ולעשות איזשהו, כן, בבקשת סליחה.
אני חושב, מהחלוקה הזו, אנחנו בהחלט יכולים אולי קצת לתת, אני משער, אוקיי, מהניסיון שלי במפגש מול הורים, מול מחנכים, אנשי חינוך וכדומה, שהם בוודאי ירימו גבה, כשהם ישמעו, מה זאת אומרת שעד גיל 9 הילד לא מבין? בטח שהוא מבין, הוא צריך להבין, הוא כבר גדול, הוא בן 8, הוא מבין. וזה יוצר איזה קונפליקט פנימי של הבוגר, לצורך העניין, עם העובדה שהוא באמת מצפה. ופה אנחנו שומעים, רק רגע, רבותיי, קחו אוויר, תנו לילד עדיין את האפשרות להתפתח, לגדול, כי הוא עדיין באמת לא ממש מפנים את העובדה של מה הוא עשה, או מה זה בכלל המשמעות של סליחה. וזה מאוד משנה את האסטרטגיות שלהם, איך לפעול, אם זה בכיתה או בבית, בין אחים.
בהחלט כן, ובגיל 8 אפשר להגיד, אוקיי, זה גיל גבולי, ולפעמים יש ילדים שמתפתחים יותר מהר, אבל אנחנו משלים את עצמנו לפעמים, ומרגישים שהילד מבין את העומק, וזה לא נכון, כי יש איזשהו שינוי בתובנות שלו, כשהוא מגיע לגיל 9, שמשנה לגמרי את התפיסה שלו ואת היכולת שלו להכיל איזשהו רעיון עמוק יותר. והיכולת הזה מתפתח, ובגיל 13 או 12, 13 זה הופך להיות משהו הרבה יותר משמעותי אפילו, מאשר מגיל 9 עד 13. אז גיל 9 עד 13 זה גיל ניסוי, שיש הרבה טעויות, וזה המקום העיקרי בשביל הפעלת סמכות הורית, כי הילד רק לומד ועכשיו מאשר ומפנים את הערכים ואת התובנות, כן? אז סמכות הורית הם זקוקים מאוד להדרכה וההנחיה של ההורים ולמשוב של ההורים, כאשר בגיל 13 ומעלה ברור שסמכות הורית חשובה, אבל יותר המצפון הפנימי של הילד משחק, מה שלא סיפק לפני כן.
אולי נצא...
ולכן, בהתפתחות של הילד, יש איזשהו רצף שאנחנו רואים לאט לאט יותר ויותר, הוא מתעצם מבחינת היכולת שלו להבין,
כי הזכרת לפני שאני רוצה לא לשכוח, הנושא של הסמכות ההורית פה הוא בהחלט משהו שדורש חשיבה, ואולי ניתן כמה נקודות של מה הכוונה שנדרשת פה סמכות הורית. אבל לפני כן רציתי לשאול שאלה ככה שפתאום צצה לי בראשי. האם יש הבדל מבחינת התפיסה של היחס לאמת ולשקר בין בנים לבנות? כיוון שישנה תיאוריה שאומרת שאצל בנות ההתפתחות הוורבלית למשל והרגשית היא יותר, היא מוקדמת יותר מבנים, האם בגלל הסיבה הזאת אצל בנות אפשר לומר שהן תופסות את זה מבינות לפני כן?
יש הבדלים בהתפתחות, ובנות יותר תוכות לאמץ איזשהו מעמד שאכן עשו איזשהו טעות וזה דורש איזשהו תיקון. אז זה בא מתוך איזשהו תוספת יתכון. הבנות לא מתמודדות עם הקטע של האם אני מבוגר או ילד כמו שבן מתמודד איתו.
מעניין.
להם זה בא יותר במובן מאליו וברור, ולכן הם יותר פנויות כדי לראות את המכלול, לראות את הטוב שבהם, שזה העניין של התבגרות, יחד עם זה שפה ושם יש איזשהו טעות. אז לכן אנחנו רואים שיש יותר נכונות להודות בטעות ולהצביע על זה בכל רב, ולא להתבייש מזה אצל בנות מאשר אצל בנים.
מעניין מאוד. ואז אם ככה, יכולים אולי לייצר איזה חילוק מסוים בין ההתפתחות הרגשית או האינטלקטואלית לצורך העניין? זאת אומרת, האם יכול אפשר להגיד שמישהו יותר בשל מבחינה של התפתחות רגשית, יהיה לו יותר קל להתמודד עם הסליחה, או להפך?
אני מקבל את זה שזה יהיה יותר קל, ואכן, אצל הבנים יכול להיות שיש לנו איזושהי תקלה, או איזושהי הזנחה בנושא של ההתפתחות הרגשית של הילד. אז אם היינו מוסיפים לזה, ייתכן מאוד שהיינו גם כן מקבלים ילד שיותר מוכן, יותר בשל, לקחת אחריות על עצמו ולזרום, מאשר להיכנס להתגוננויות ולברוח וללחום נגד או להתכחש לטעויות ותקלות שלו.
אני מבין. אנחנו נצא רגע לאתנחתא של פרסומות ומיד נחזור ונמשיך עם הנושא של הסליחה. אתם מאזינים לתוכנית אז מה עושים עם רפאל קליינמן. טכנאי השידור שלנו הוא פסח בגד, ואנחנו עם הפסיכולוג ההתפתחותי מיכאל סטריק מדברים על סליחה, איך מבקשים סליחה, איך עוזרים לילדים לבקש סליחה, ואיתכם הסליחה נצא לפרסומות. ואנחנו כאן ממשיכים, מאזינים יקרים, להזכירכם, תוכנית אז מה עושים, ואיתנו בתוכנית הפסיכולוג ההתפתחותי מיכאל סטריק, ואנחנו עוברים לשלב היותר מתקדם של להבין את המשמעות של הסליחה, איך באמת לעזור לילדים להבין, לפעול, לבקש סליחה, אפילו גם כן לא רק לבקש, אלא גם כן לסלוח, כי הרי גם לסלוח זה דבר שהוא לא כל כך פשוט, ולא כל כך מובן מאליו, ודיוק בנקודה הזאת אנחנו עצרנו שיש, הצד הרגשי הוא בהחלט הדבר שיכול מאוד מאוד להועיל ולעזור, לפתח אותו כדי לעזור לילדים להתמודד ולבקש סליחה, מה שמזכיר לי מאוד 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 שבמסגרות החינוך, ובמיוחד בתלמודי תורה, אחד הדברים שנזקק ונדרש מאוד, וכן, אנחנו רואים שיש, ברוך השם, התפתחות ושינוי, זה שיותר ויותר מקומות מדברים, מלמדים, מפתחים את נושא של הבעת הרגשות במסגרת החינוכית. להביע רגש, זה אומר להסתכל, לראות אם זה במדרש תמונה, או אם מצבים שמביעים, שבורים בהם הבעת רגשות, ושם יש מקום לבוא ולשאול את הילד, לעורר אותו, תסתכל על הפנים שלו, תראה איך הוא נראה, מה אתה חושב, איזה הרגשה יש לו, ואם יש לו כזאת הרגשה, מה גרם להרגשה הזאת. אני חושב שככל שאנחנו ניקח מצבים מסוימים, ואפילו ברמה של לייצר סוג של סצנה, מצב, בין ילדים דמיוני, ולהביע את הרגש שעומד מאחורי כל אחת מהדמויות, ולהפנות את השאלה לילדים, למה אתם חושבים שהוא מרגיש כך, ולמה הוא מרגיש כך, ומתוך השיח הזה בכיתה יכולים לייצר דיון שיוביל את הילדים להבין בעצם את נושא הרגשות ולהפנים, אז מה עכשיו אפשר לעשות? נכון שהילדים הם מאוד מהירים, כי הם כל כך סופגים ומקבלים, ושמחים להביע ולשתף, ולכן הצורך שלנו זה רק את ההגריה, לגרום להם להתבונן, להקשיב, להרגיש, ואני מבטיח לכם שהדברים יצאו כמעט אחת לאחת, אולי לא אצל כולם בבת אחת, כי אחרי הכל, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. אבל בוודאי שמשהו יקרה בעולם הפנימי של הילד, ולכן גם בסיפור וגם בשיר וגם בהמחזה, אפשר להביא את הילדים למצב של תובנות על דברים כמו למשל, מצבים שבהם ראוי לבקש סליחה. וכאן הרגש בהחלט יכול לעזור לנו לצורך העניין הזה. ואני רוצה לשאול את מיכאל סטריק, הפסיכולוג שלנו, עוד שאלה. כשאנחנו רוצים לבקש סליחה מהילד, מה אנחנו מבינים כהורים בעצם? המקום שלנו, ההורה הוא הבוגר, הסמכותי, המבין, והילד הוא הקטן. איך אנחנו אמורים באמת להגיע אליו, ואולי לעשות את זה בצורה נכונה ביותר, כדי שהוא פשוט יבקש סליחה?
השאלה אם אתה מתכוון לזה שאנחנו רוצים לבקש סליחה מהילד על מה שאנחנו עשינו.
עוד לא, שנייה, לזה אנחנו נגיע בהמשך. אנחנו קודם כל, אני כהורה מסתכל על עצמי, הילד שלי עכשיו עשה משהו, ואני בעצם תובע ממנו, אני דורש ממנו לבקש סליחה, בלי בכלל להתחשב במצב הרגשי שהוא נמצא כעת, בוא נניח אפילו בסיטואציה שהיא לא נעימה. אלימות, ילדים רבו בבית, אחד משך, לקח לי את הקלמר, משך לי את הציצית, דברים שבכל יום ביום. ואז אתה בא כהורה ונכנס לתמונה, אמא, הוא עשה לי, בואי נמיד, תבקש סליחה. ושם אנחנו בעצם בחיים, אנחנו אפילו לא חושבים באיזה מצב נמצא הילד שדורשים ממנו את זה.
אוקיי, אז זה
שאלה
מעניינת מאוד. ותדע שהרבה פעמים אנחנו פועלים בדיוק ההפך ממה שיכול להיות לתועלת. אנחנו מעוניינים שילד ייקח על עצמו אחריות, יעשה איזשהו שינוי, יביע איזשהו חרטה, ייסוג ממה שהוא עשה. זאת אומרת, זה דרישה די עוצמתי שאפשר לצפות מילד. עכשיו, מתי ילד יכול לעשות איזשהו צעד עוצמתי כזו? רק כשהוא מרגיש טוב עם עצמו. ואנחנו נוהגים לפעמים, יש כאלו שנוהגים להשפיל את הילד ואז לדרוש ממנו. וההשפלה הזו זה מהווה מחסום ליכולת של הילד להפעיל כוחות לעשות את השינוי. אז במו ידינו, כן. אנחנו שמים איזשהו מכשול ליכולת של הילד לעשות את השינוי הנדרש. אם היינו רוצים שהילד יצליח, אז זה דורש קודם כל העלת דימוי עצמי של הילד. קודם כל אנחנו חייבים לשדר לו את ההערכה שלנו כלפיו, ואת הכוחות שאנחנו מאמינים שיש בו, בצורה של עידוד, מה שנדרש מאיתנו זה להעלות דימוי עצמי של ילד, ורק אז הוא יהיה מוכן להפעיל את הכוחות הפנימיים שקיימים אצלו, כן, לטובת השינוי המיוחד.
אני שומע. אתה רוצה אולי...
כשאנחנו מורידים לו את הדימוי עצמי, אנחנו חוסמים את הכוחות האלו, כשאנחנו מעלים את הדימוי עצמי, אז הוא פנוי, כי הוא לא בתגובה להעלבה שהוא חש, אז הוא פנוי להפעיל את הכוחות האלו לטובת איזשהו עשייה של תיקון.
בוא ננסה להיות אולי קצת יותר ספציפיים. כשאנחנו מדברים על הנקודה הכל כך חשובה הזו, שאנחנו בעצם גורמים להשפלה של הילד, ועל ידי זה הדימוי העצמי, הביטחון שלו, מתפורר ומתרסק לו, ואז מאיזה כוחות הוא בכלל יכול לבוא ולבקש סליחה. בוא ניתן כמה דוגמאות, למשל, סוג של השפלה, במסגרת העובדה שאנחנו דורשים את הסליחה, למשל.
כשאנחנו אומרים לילד, אתה עשית משהו לא בסדר, כן? אז זה מיותר להגיד את זה. האמירה הזו, זה השפלה בפני עצמה. למה? כי הילד יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. ובזה שאנחנו אומרים לו, עשית משהו לא בסדר, זה כאילו שאנחנו אומרים, לא רק שעשית משהו לא בסדר, אלא אתה לא מספיק חכם שאתה מכיר שעשית משהו לא בסדר. אז בנוסף לביקורת שלנו על המעשה, אנחנו אומרים כמה שהוא לא מבין מה שמתרחש.
אז אני כבר... מיכאל, אני שומע כבר את הטלפונים של המאזינים שלנו שרוצים, רגע, 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 אז מה כן אומרים לו? הוא עשה מעשה לא טוב, אז מה כן אומרים?
אנחנו אומרים, זה שנינו יודעים שמה שקרה זה לא היה בסדר, ואז להתייעץ עם הילד. מה חשבת לעשות כדי לתקן את המצב? התייעצות עם ילד זה משהו שמלא לו את הדימוי עצמי, מעצים אותו, ואז הוא יכול להרגיש כוחות ולהפעיל אותם כדי לתקן את המצב.
ומה אם הוא לא מבין שהוא עשה משהו לא בסדר? הוא מבחינתו בסדר, זה שלי, לקחתי, מה זאת אומרת? זה שחטפתי את זה וזה שהיה בעיית שלו, זה היה בעיית שלו.
בדו-שיח שלנו איתנו, אנחנו יכולים לערער על הנחות יסוד שלו. זאת אומרת, מה אתה חושב על מצב כזה, איך הגעת למסקנה הזו, כן? ולעזור לו להסתכל על זה מזווית אחרת. עכשיו, לפעמים יש מצב שהוא לא יסכים, ולא יאשר שעשה משהו לא בסדר, וגם במצבים האלו אנחנו מעוניינים לעודד אותו להגיד סליחה. וכאן, אנחנו כהורים יכולים להיות דוגמה לחיקוי, שאנחנו יכולים להגיד, הנה, אתה פירשת מה שאמרתי לך בצורה לא נכונה, אז תדע לך, למרות זאת אני מתנצל. עכשיו, לא מגיע לך שאני מתנצל, לא עשיתי שום דבר רע, אבל מה? אני מתנצל, כי אני רוצה שיהיה יחסים טובים בינינו, אז לכן אני לוקח את עצמי ואני מתנצל. אז אם כן, אני מראה לילד שגם במצבים שזה לא 100% ברור שהנה מה שעשית זה 100% לא נכון, כן, העניין הזה של לבקש סליחה, יש בזה איזשהו מעמד בפני עצמה, שזה משהו עוצמתי ומשהו הכיוון של השכנת שלום ואיזשהו פיוס בינו ובין האחר.
מאמין. טוב, אנחנו נצטרך לצאת לעוד הפסקה פרסומות, ואנחנו מיד אחרי זה נחזור לנקודה שבאמת איך הורים מבקשים סליחה מילדים. נכון, לא נכון, ואיך עושים את זה. יוצאים לפרסומות וכבר אנחנו חוזרים. והנה אנחנו שוב בתוכנית שלנו, אז מה עושים? היום אנחנו מדברים על הסליחה, ועכשיו אנחנו בשלב אולי המאתגר והמרתק, שלפעמים אנחנו נתקלים בתופעה שההורים, או אפילו המחנכים, מבינים ש... אני לא צריך לבקש סליחה מהילד. הוא הילד, הוא יבקש סליחה ממני. אז כבר שמענו ממיכאל סטריק שנמצא איתנו שהוא באולפן, שבאמת אחד מהדברים החשובים שאנחנו כהורים מלמדים את הילד, בעצם משמשים לו דוגמה כדי לרכוש את המיומנות הזאת, את הדרך של לבוא ו... מצד אחד, עד כמה שזה לא נעים לזכור שזה מעצים את הילד, שהוא בעצם יכול לבוא ולהפנות את כל המשאבים שלו, לנקודה המרכזית שהוא יכול להודות ולנסות לשנות משהו שהוא היה לא נכון. ועכשיו אנחנו כהורים באמת מתקשים. אני צריך לבקש סליחה מהילד אם עשיתי משהו לא טוב? האם זה נכון או לא נכון? מבקשים סליחה או לא מבקשים סליחה? מה לפי דעתך, מיכאל סטריק?
אז אני בעד שהורה יהווה דוגמה בשביל הילד שלו, וידע גם כן להגיד סליחה. וזה דבר גדול, ולא צריכים לברוח מזה. הורה הרבה פעמים מפחד להגיד את הסליחה, כי הוא חושב זה יערער את המעמד שלו בעיני הילד. וההפך הוא נכון. וזה שההורה לוקח אחריות, כן, ומסוגל להגיד, "תעיתי", ולבקש סליחה, זה דווקא יעצים את הדמות הזו בעיני הילד, וזה יראה כמה אומץ יש להורה לעמוד מאחרי מה שהוא עושה ולקחת אחריות. אז לכן, יש בזה חשיבות רבה, לא יתר על המידה, כי אז לא יכול להיות שכל יום ההורה נסוג מאיזשהו עמדה ומבקש סליחה, אבל מדי פעם כן להראות לילד שני, לכן גם אני כהורה יכול לטעות. אז לכן בבתים שיש מה שנקרא פרפקציוניזם, זה בעייתי מאוד, כי שמה אסור לטעות, וכל טעות מקבל איזשהו הכחשה, ואין איזשהו להודות על האמת מה שקרה ולסגת ולבקש סליחה. אז לכן, שאיפה למצוינות, זה בסדר גמור. פרפקציוניזם זה איזשהו בעייתיות. אז לכן, יש מקום שהורה מדי פעם, לא כל הזמן, אבל כל הורה בתור שלו יעשה איזשהו הצהרה פומבית בבית שאיני טעיתי במשהו ויבקש סליחה בכל רם. להראות לילד שלא רק עושים את זה, אלא גם ההורה שמעריכים ומעריצים את ההורה, מסוגל להגיד את זה באומץ וביושר.
אתה מזכיר לי מקרה שהיה לי כאשר הייתי רבה, לפני הרבה שנים, בכיתה, והיה תלמיד שבאמת גדל בבית של ממש פרפקציוניסטיות, מוחלטת. והוא צייר ציור, ואת הציור שהוא צייר, הוא פשוט קרא אותו לגזרים בכיתה, ואני הייתי מזועזע, וניגשתי, ניסיתי להבין מה קרה. והוא אמר, יצאתי מהקו, וכשחקרתי את התופעה ושיתפתי את ההורים, ואמרו, טוב, מה לעשות, הוא גדל בבית כזה, אבא כך ואמא כזאת, והאחיות, בעיקר אחיות, וכולם כל כך מדויקים, היה לו קשה בעצם להכיל את העובדה שהוא יצא מהקו. לקח לנו תהליך לא ארוך ומייגע, יחסי די קצר, להבין שטעויות זה חלק מהחיים, ומטעויות אפשר רק לתקן ולבנות. ומה שאתה אומר ממש, הנקודה הזאת היא של להבין שבסדר, נכון, יש טעויות, ומטעויות אפשר באמת רק ללכת ולהתקדם הלאה.
בתהליך ההתפתחותי החינוכי, אין כמו טעות כדי ללמוד טוב יותר, כי אז אתה יודע, כשאתה חוזר לאותו סוג של קושי, אתה לא חוזר על אותו התנהגות. אז לכן, הטעות משרתת אותנו, והקרשת הטעות רק משאירה אותנו במעמד נחות מול אותו משימה ואתגר.
לפני שאנחנו ממש אוטוטו כבר מסיימים את השעה הראשונה, אני רוצה להשחיל עוד שאלה אחת קצרה. באיזה מקרים, למשל, יש ניצול של בקשת הסליחה, אבל שזה בעצם לרעה? כשבעצם יוצא מזה רק ממש תקלה ולא תועלת.
יש מצבים שבן אדם פוגע בכוונה, ואז מנסה לא לשלם את המחיר עבור הפגיעה, הזה שהוא מיומן ולבקש סליחה. אחד מהדוגמאות שאנחנו רואים את זה, זה באלימות בין בני זוג. זה נגיד שיש בעל שמתנהג באלימות, אז מה שקורה, הוא הופך להיות מיומן ולבקש סליחה, כדי לשמור על הזוגיות, על הנישואין, כן, כאשר אין שמץ של אמת בהתנצלות שלו. יש מיומנות יוצאת מן הכלל, אפילו עדיף על, יותר מרשים מאשר כל אחד אחר, אבל זה בא ממניעים מלאכותיים ושקריים במקום מאיזשהו מקום אמיתי. אז לכן אנחנו רואים שאם ההתנהגות הפוגענית ממשיכה, וזה מלווה עם איזשהו התנצלות כן, מיידית, וזה תופעה שחוזרת על עצמה, אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה קורה כאן? יש כאן דפוס שזה שלילי, ולמרות שהיינו רוצים לעודד אנשים להתנצל ולקחת אחריות ולבקש סליחה, כאן זה איזשהו ניצול לרע שפוגע ביחסים ההדדיים וגורם לאיזשהו תוספת קושי ביחסי אנוש.
אני שומע. ובכן, מיכאל סטריק, פסיכולוג התפתחותי, קודם כל, למה שרוצה להודות לך שהיית איתנו כאן בתוכנית הראשונה. נראה לי שיש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל זה מה שאנחנו נעשה בשעה הראשונה. תודה שהיית איתנו על המענה, על החשיבה ועל באמת הרחבת הדעת בנושא של הסליחה. ואנחנו נפרדים. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם כל הצוות כאן, שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.
אני מודה לכם מאוד על זה שהזמנתם אותי, וכתיבה וחתימה טובה, ושכולנו נמצא את הכוח הפנימי להיות אמיתיים וישרים, שניקח אחריות על המעשים שלנו, ונשדר איזשהו שדר של הכלת הזולת, וגם כן איזשהו נתינת סליחה לכל אלו שאנחנו מרגישים שפגעו בנו.
אמן, אמן, ממש ממש תודה רבה. ובכן, מאזינים יקרים, אנחנו ממש בשניות, דקות אחרונות של סיום השעה הראשונה שלנו, בתוכנית שלנו, אז מה עושים בדילמות החינוכיות, ואנחנו באמת רוצים לנסות להבין משמעות הסליחה, לאן זה לוקח אותנו, לאן אנחנו בעצם מובילים את עצמנו כלפי הצעד הבא. חשוב לזכור שבאמת, כשאתה רוצה להודות קודם כל על הסליחה, צריך לזכור, מה עשית? במה כשלת? מה בדיוק הדבר שאתה רוצה לבקש סליחה? אם אדם לא באמת מבין עם עצמו, הסליחה תצא מהפה ולחוץ, וזה כמובן מתייחס לבוגרים שבינינו. כיוון שילדים לא באמת, כמו ששמענו, עד גיל 8 ו-9, הם לא שם, הם לא באמת מבינים את המשמעות של מה שהם עשו, ולפעמים כשאנחנו מבקשים מהם, תגיד סליחה, אנחנו אולי אפילו מפסידים משהו הרבה יותר משמעותי, את ההפנמה. אני חושב שככל שאנחנו ננסה יותר לפקוח את העיניים למצב הפנימי שלנו, לפני הרגשה שבלב, איך אני מרגיש עכשיו, כשאני עומד לבקש סליחה, איזה מין תחושה יש לי, ומאיפה היא נובעת הרגשה הזו, ולאן היא לוקחת אותי, אלה הם רגעים שאנחנו יכולים להרוויח כוחות עצומים שילוו אותנו להרבה הרבה שלבים בהמשך. אנחנו רוצים לסיים את השעה הראשונה, להודות לכם, ועוד מעט תיפגש בשעה השנייה, אז מה עושים בנושא הסליחה, הורים מחנכים, היו איתנו.
Solachti ki dvorecho Solachti Solachti Oh yoy yoy vayoy imer Hashem Solachti 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 Rejo
מעשים. דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
ערב טוב מאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה בתוכנית שלנו, אז מה עושים? כאן רפאל קליינמן איתכם בשידור, ואיתי באולפן הטכנאי פסח בגד, ואנחנו מדברים הערב כפי שאתם, מי שהיה איתנו בשעה הראשונה מוזמן גם להיות בשנה השנייה, ומי שלא, אז איתכם הסליחה, והסליחה שלנו היא הנושא שאנחנו מדברים היום, הסליחה, מילה כל כך פשוטה, אולי מורכבת, אולי קוד, אולי אפילו איזה משהו שיכול לעזור לכולנו להבין שבעצם סליחה זה משהו שכולל בתוכו א', משהו מאוד מאוד רגשי, מצד שני זה תובנה מאוד מאוד עמוקה, ואחרי הכל צריך לזכור שנורא קל לדרוש מהשני את הסליחה, אבל לפעמים גם להבין את הצד של זה שאמור לסלוח, גם לו יש תהליך שהוא עובר. היום אנחנו רוצים יותר להתמקד ולהבין, ויכול להיות שאפילו אנחנו, הפעם הזאת, לא יהיה לנו כל כך הרבה זמן לענות לשאלות של המאזינים, מה שבדרך כלל יש לנו כן מאזינים שואלים לשידור, ולכן היינו רוצים להרחיב את העירייה, ויש לנו גם כן אורחים, כמו שבשעה הראשונה התארח אצלנו מיכאל סטריק, והפעם אנחנו רוצים, בשעה הזו, אנחנו רוצים אולי קצת לעבור לשלב קצת יותר מתקדם, ולהבין את משמעות הסליחה אצל המתבגרים שלנו, כי הרי אנחנו כולנו יודעים, שבגיל ההתבגרות ישנם שם קונפליקטים ומצבים מאוד לא נעימים שצריכים לעבור אותם, ואז מה עושים? מבקשים סליחה? לא מבקשים? דורשים סליחה? אנחנו רוצים לנסות להרחיב את היריעה יחד איתכם, אז אנחנו מאחלים לכם שהשעה הנוספת הזאת תהיה מועילה, ובאמת באמת שנצא למקום של סליחה, ממקום שלם, בטוח וברור.
גם קרבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם תלתי תשובה. גם כשהתהלכתי כעיוור, כעדיות, קראת לי לחזור. אתה תמיד קורא, קורא לא מוותר, ותמיד מחכה לי. גם כשנפלתי לא רציתי, איך מעדתי, ברחתי מהטוב. אתה תמיד חיבקת, משכת, הרמת, ונתת לי בלי סוף. אתה תמיד קורא, קורא לא מוותר, ותמיד מחכה לי. סמטאות לבד במחשבות, לא מתייאש אף פעם מנסות. גם כשהייתי בתחתית של התאום, קראת לי לחזור. אתה תמיד קורא, קורא לא מוותר, ותמיד מחכה. כשהתמודדתי ניסיתי, ברחתי, העדפתי לא לחשוב. אתה תמיד עזרת, הגנת, שמעת, ותמיד ממשיך לשמור. אני תמיד רוצה, רוצה לא מוותר, ותמיד מנסה. انا אתה תמיד מוכר כי לא חלו רחמך או כי אתה כל רחמן ואנו ילדיך או את שעריך פתח ענק הרב עכשיו רק רוצה לך אבא או כי אנו צונך וצונך עכשיו רק רוצה לך אהבה
אז אנחנו כאן ואנחנו רוצים לבקש סליחה ולא תמיד אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אנחנו כאן כדי לבקש סליחה, כדי להשיל מעלינו את כל מה שגרם לנו להרגיש כל כך קשה עם עצמנו. אנחנו כאן כדי לבקש סליחה ולפעמים כדי באמת לשמש דוגמה. כמו שראינו כמה חשוב מול הילד הקטן שלא תמיד מבין את המשמעות של לבקש סליחה, אבל כשאתה ההורה פשוט עומד לפניו ואומר לו, אתה יודע, אני רוצה לבקש ממך סליחה על משהו שקרה, שקרה בינינו. לפעמים אנחנו נגלה שיש לנו קושי בלהגיד את הדברים, ולא רק בגלל המקום שאנחנו לא כל כך רואים את עצמנו אשמים. אנחנו לא כל כך באמת מודים באשמה. ואז התשובה או המילה הזאת היא לא באמת יוצאת נכון, היא לא מתקבלת גם נכון באוזניים של הילד. זה בסדר לבקש מילד סליחה. אין בזה שום פחיתות ערך, אין בזה שום משהו שיכול לגרום לנו כהורים להרגיש לא נעים או משהו שעושה לנו לא בסדר. אדרבה, אני חושב שהמקום הזה שאתה כהורה לוקח את האחריות ומבין שאתה עושה פה פעולה משמעותית, פעולה שעוזרת לילד שלך, ולא רק בשלב הראשון של החיים, זה להידמות, להידמות להורים שלו. אנחנו בעצם כהורים משמשים, אנחנו מודל לחיקוי, אנחנו מודל שרוצים שהילדים ילכו כמונו. ומי כמונו שמבינים שיש רגעים שצריך לבוא ולהודות ולהגיד סליחה, טעיתי. טעיתי במה? טעיתי במעשה הזה, טעיתי בדיבור הזה, טעיתי בחוסר דיבור או אולי בחוסר הקשבה, במקום שהייתי אמור להיות משהו אחר, משהו יותר נכון, ובזה הייתה לי טעות. צריך להבין שטעות זה דבר שיכול להתחיל מפעולה מאוד מאוד קטנה, רק שהיא הולכת ומעצימה את עצמה וגדלה, ואז אנחנו מגיעים למין כדור שלג שבאמת קשה להכיל אותו, ואז באמת גם קשה לבקש סליחה. אז אני חושב שכשאנחנו עומדים מול הילד, ובאמת קודם כל עומדים עם עצמנו, עם ההרגשה שבלב, עם התובנה, שאנחנו צריכים לפנות מקום לרגש, להרגיש שבעצם עכשיו אנחנו צריכים לגלות את הרצון האמיתי. וזו בעצם הגשה, להגיש את הסליחה, כי בעצם קשה לנו לסחוב את התחושה הלא נעימה הזאת, וזה בקונפליקט, בהתלהמות, במשהו הזה שגורם לנו באמת את האי נוחות. וכשאנחנו כן נמצאים שם, אני חושב שזה נותן לנו הרגשה של שחרור, להשתחרר מהנטל, מהעול הזה, שאנחנו הולכים עם משהו שהוא לא בסדר. וזה כבר האמצעי הראשון שיכול לעזור לנו כהורים, כמחנכים, לבוא ופשוט להוביל את המציאות שאנחנו נמצאים בה למשהו הרבה יותר נכון. באמת, יש אנשים שמתלבטים, רגע, אז איך אני אבקש סליחה? איך אני אעשה את זה? איך אני מציג את עצמי עכשיו? אז אתם יודעים מה? לבקש סליחה, באמת זה הדרכים שתחפשו לעצמכם, כל הדרכים קשרות. מה זאת אומרת? אפשר לבקש סליחה פנים מול פנים, ואפשר לבקש סליחה בשיחת טלפון, ואפשר לבקש סליחה במכתב ובפתק ובהודעה ובמסרון, כל דרך שבעצם מעבירה את המסר ממני לבן אדם שאני מבקש ממנו סליחה. נכון שהמצב של פנים מול פנים אולי הוא הקשה ביותר, הוא דורש מאיתנו להתעמת מול המציאות, וכן, גם כן בשפת גוף, בהבעת פנים, אנחנו משדרים, משקפים מה שאנחנו מרגישים מבפנים, וזה אולי החלק הקשה ביותר. אבל האם לא זוהי באמת המטרה? האם לא זוהי באמת הדרישה האמיתית בבקשת הסליחה? אנחנו יודעים שלומדים מאיך שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. אנחנו יודעים בעצם המקום הזה שאתה בא ומבקש סליחה, זו מסוג של הכנעה. ולמי אתה נכנע? אני חושב שקודם כל, הכניעה היא מול עצמנו, מול האני הגדול הזה, שלא מאפשר לנו להיות מה שאנחנו באמת רוצים להיות, אמיתיים וכנים וכנועים. אחרי זה יש לנו באמת צורך לעמוד מול האדם שממולו אנחנו מבקשים סליחה. אז פנים מול פנים, כן, אנחנו מגלים את הפנימיות שלנו מול האדם שממולנו. לפני שנדבר על מה הקושי של הסולח, עדיין נשאר בצד שלנו מבקשי הסליחה, וננסה להבין עד איפה זה יכול להוביל אותנו, עד איפה זה דורש מאיתנו. ואני חושב שהכוח העצום פה זה לפשוט מעלינו את אותו מסך קשיח שרק מונע מאיתנו ולא מאפשר לנו להיות כל הזמן אמיתיים. וכדי להיות אמיתי, זה דורש מאיתנו קודם כל התבוננות, לפעמים אפילו, כן, צריך אדם, מן הרואי שאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא כוחות ודרכים איך לעמוד מול ולבקש את הסליחה. מה שמזכיר לי שראיתי באחד השאלות ותשובות בנושא הסליחה, האם זה נכון ועד כמה צריך, למשל אם דיברנו על מישהו לשון הרע, והאם צריך לידע אותו ולומר לו כדי לבקש ממנו סליחה? הרי יום כיפורים אינו מחפר על עבירות שבין אדם לחברו, אז מה אז? אז לכאורה באמת אנחנו מבינים שצריך לבקש סליחה, אבל לפי כמה פוסקים שראיתי מביאים שאם אתה יודע שאתה תבוא לבן אדם שדיברת עליו לשון הרע והוא לא יודע, במצב שהוא לא יודע שדיברת, ויכול להיות שאדרבה תגדל העוולה ואפילו תרבה את המריבה, עדיף לא לומר לו ולא לספר לו שדיברת עליו לשון הרע, אבל בוודאי לקבל עצמך שאת זה לא תעשה שוב פעם. הנה, אנחנו מתקלים בדבר הזה שלא תעשה את זה עוד הפעם. זאת אומרת, זה מין סוג של אמירה פנימית שאתה יודע בוודאות, כי באמת אם לא כך, אז מה מועילה הסליחה? איזה תועלת יש לה? מהפה ולחוץ, לא עשינו כלום. כאן אני רוצה שאולי נעביר את הכפפה לצד השני, לצד של השומע או זה שאמור לסלוח. כמובן שעדיין רק לא סגרתי את הנקודה הזו של היתרון בלבקש סליחה, ולא רק במכתב או אפילו בטלפון. צריך לזכור שכל מציאות שבעצם מעמידה אותך מול האדם השני מחברת ביניכם על ידי העובדה שאתה הולך להסיר פה עכשיו את הדבר שמנתק ביניכם. ושיחה, נכון ששיחת טלפון היא יותר רחוקה מאשר פנים מול פנים, אבל עדיין אתה שומע והוא שומע, ואפשר באמת להרגיש אפילו בנשימות, ברעד שבכל, האם באמת יש שם אמירה שבאה מבפנים. ופתק ומכתב, גם זה באיזשהו מקום גילוי עצום, שעוד הפעם מחבר בינינו, מסיר את הנתק ויוצר קשר בינינו. וזה לא משנה כרגע מול מי זה נעשה. ואז אני באמת רוצה לנתב פה את הדיבור הזה, את ההתייחסות הזו, גם להורים וגם לילדים וגם למחנכים וגם למורים. כיוון ש... לא פעם נתקלתי בתופעה הזאת במסגרות שבהם אני נמצא, מסגרות החינוך השונות, ואני רואה שמורים, מחנכים, מתקשים לבקש סליחה, ולא רק בגלל התפיסה, שמה זאת אומרת? אני המורה, אני המחנך, מה פתאום שאני אבקש מהילד סליחה? הרי כל המושג של חינוך, כמו שלמדנו מאברהם אבינו, וירק את חניכיו, להרגיל את הילד, לחנך אותו למצוות, מתחיל בנו. ואם אתה המורה המחנך, לא יכול להכיל את הנקודה הזאת שזה דורש ממך במקום שאתה טעית. ויש פעמים שמורה טועה, מחנכים לפעמים עושים טעויות, והילדים רואים את זה, והדברים הם שקופים. אז מול מי באמת אנחנו מתמודדים? מול האמת? מול השקר? מול הרצון שלנו באמת לחנך? והרי כשאתה עובר, טעיתי, לימדת את הילד את המעלה העצומה שלך כאדם, הראית לו כמה אתה באמת אמיתי במעשים שלך, ולימדת אותו שמטעות אפשר גם לתקן. הרי כל היסוד שלנו פה בעולם זה תיקון. אנחנו פה מתקנים, ובכל יום יש אין ספור של רגעים שבהם אתה יודע שאתה עוד תיקון ועוד תיקון. לא תמיד זה בא ממקום של טעות, אבל בוודאי שכשטועים, אז כל שכן שמתקנים. אז כשאתה נמצא במקום הזה כמחנך, משמש דוגמה, לא תבקש סליחה. הרי זה רגע פז שבו אתה יכול בהחלט להעצים את הילד, ומי יודע לאיזה רגע מסוים בחיים שלו בשלב מאוחר יותר, שהוא ידע שהיה לו רבה, הייתה לו מורה, הייתה לה מורה, שלימדה אותה גם איך לבקש סליחה. וזה דבר עצום ונפלא. ועכשיו כשאנחנו מתחילים להבין כמה חשיבות יש, ולא משנה כרגע באיזה אופן אנחנו נבחר, בכתב, בטלפון, בפתק, בשיחה, צריך לזכור גם כן לאפשר את התנאים המתאימים. כמו שאנחנו יודעים שאין מוכרחים אדם בשעת כעסו, צריך לדעת למצוא את האווירה ואת הסיטואציה המתאימה כדי לבקש את הסליחה. ולא להפתיר מהפה ולחוץ. רציתי רק להגיד לך, אתה זוכר מה שקרה? סליחה, לא התכוון. לא, 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 זה לא עובד ככה. לא מפתירים את זה ככה בצורה כזאת שאתה באמת רוצה לתת ידי חובה. לבוא ולהגיד, לא עשיתי את זה בכוונה, זה סתם קרה. גם זה סוג של התנצלות שהיא לא באמת אומרת, טעיתי. אם טעית, אז תגיד את זה באמת. כי אתה יודע שהייתה פה טעות. ואז היא שמעה אצל האדם השני, את זה שממולך. אנחנו כהורים גם כן, וגם כמחנכים, נתקלים בגיל ההתבגרות בתופעות שבאמת קשה לנו להכיל אותם. מצבים שבהם השר והרש, רעידות האדמה, התפרצויות, כמעט בלתי נשלטות, רצו ושוב. ושם אנחנו באמת באמת מתקשים. איך אנחנו עומדים מול המתבגר? מול הילד הזה שעכשיו לא עושה את מה שאנחנו רוצים, או עושה ההפך מהרצונות שלנו, או טועה. והוא לא טועה בכוונה. הוא טועה כי המצבים אצלו הם באמת לא נשלטים. הוא לא שולט בהרבה דברים שהוא עושה, שהוא אומר, כי הוא עובר תעצומות כל כך קשות, נסערות מרגע לרגע, משלב לשלב, ממש תהפוכות, שאתם יודעים, ברוב המקרים, אם לא כולם, ברגע שהמתבגר שלנו טעה, הוא עשה איזה משהו, הוא התפרץ, הוא אמר מילה, הייתה לו אפילו הבעת פנים זועפת, והוא השתמש במילים, אין לכם מושג כמה הוא מתחרט על העובדה ש... אם הוא היה יכול רק להחזיר את המציאות הזאת רגע אחד אחורה, רגע אחד אחורה שזה לא היה קורה, אבל זהו, המילה כבר יצאה, ואת הנאמר אין להשיב. ועכשיו, בדיוק כמו ששמענו, הקושי שלו לבוא ולקחת, לחבר את עצמו במקום שהוא בעצם התפרק, להעצים את עצמו ולבוא ולומר סליחה. איי, כמה זה קשה לו. כמה הוא לא פנוי רגשית לזה, כמה הוא לא פנוי, אפילו עם השכל שלו כרגע, עם התובנות שלו, הוא לא מסוגל. אז בואו נחכה. קודם כל, בואו ניתן לזמן לעשות את שלו. יש פעמים שכמו שאתם יודעים, אם תיקחו כוס, אם תמלאו אותה בכל ים, ותנערו את כל הים, תנו קודם כל לחול לשקוע, עד הרגע שבו המים יפכו להיות צלולים, ואז אפשר יהיה לדבר, אפשר יהיה לראות. גם המצב הרגשי הזה שנמצא המתבגר, ברגעים שהוא מאוד מאוד כועס, והוא נסער, חכו, שנייה, תנו לזה לעבור. הרבה פעמים, אחרתה כבר תגיע ממילא. לפעמים, אולי גם לא צריך לחכות לסליחה הזו. אולי באמת הילד שלנו מבין, הנער שלנו מבין שהוא עשה את המשהו שהוא לא נכון לעשות. ואתם תראו שהרבה פעמים, הוא גם ינסה פשוט להמשיך הלאה. לעבור על מה שהיה. כאילו לא קרה כלום, אבל פה אנחנו עומדים, רגע, 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 זה לא עובר בקלות, אתה תבוא ותבקש סליחה על מה שעשית. מה באמת אנחנו רוצים? מה אנחנו באמת רוצים? שהוא יבקש סליחה? שרק יגיד סליחה? האם זה לא כמו ששמענו בשעה הראשונה? זה לא מקום שמשפיל אותו? אנחנו לא רוצים להשפיל את הילד. אנחנו רוצים להעצים אותו, אנחנו רוצים לעזור לו להיבנות. ובמקום הזה אנחנו נדרשים, וזה קשה, קשה כהורים, קשה כמחנכים. ואני חושב שאחד הדברים שיכולים רק לעזור לנו, זה כל פעם מחדש, גם אם אנחנו נופלים, אבל לשאוף תמיד לעלות עוד פעם ועוד פעם למקום הנכון ביותר. אז הנה הילד שלנו עומד במצב הזה, והוא עשה את המעשה הלא רצוי, הלא ראוי, המשהו הזה שגורם לו באמת להרגיש לא טוב אחרי הכל. וגם אם הוא חושב שהוא צודק, הוא עדיין מרגיש לא טוב. ומה אנחנו עושים שם? עכשיו אנחנו מגיעים לרגע אולי, בוא נקרא לזה הרגע הדרמטי והקריטי של הסיטואציה, המצב הזה, שבו אנחנו כהורים מצפים שהילד שלנו, המתבגר שלנו, יבוא והוא יבוא ויבקש סליחה, והוא ילמד שזה לא עובר בשתיקה. איך אנחנו מקבלים אותו? בואו נעשה רגע להסתכל על הבעת הפנים שלנו. איך אנחנו עומדים שם? הפנים שלנו חתומות? הפנים שלנו מקבלות? האם אנחנו משדרים לו חסימה או מוכנות לקבלה? מה אנחנו משדרים למתבגר באותם רגעים? הרי אתם יודעים שקשה לו. אתם יודעים שהוא נבוך. אז מה? אנחנו רוצים את זה? נכון, שיש איזושהי נקודה שאנחנו רוצים שהוא יפנים את הדברים, אבל הוא ממילא כבר נמצא שם. לא, אנחנו רוצים שיבין את זה, אבל טוב, טוב. זוהי מעין נקמה מתוקה. אבל צריך לזכור, הוא כבר לא מרגיש טוב. הוא מרגיש כל כך לא נעים. בואו נעזור לו להתגבר על הקושי הזה. לפעמים זה דורש מאיתנו פשוט לעשות את הצעד הראשון. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו וקשה לך. אני רואה אותך. ואני פה בשבילך. הרי באמת מה אנחנו רוצים. השיח הזה הוא כל כך עדין וכל כך משמעותי, וגם הקצב, צריך לזכור שצריך את הדינמיקה, את התזמון הנכון, לחכות, להקשיב. לפעמים לשתיקה יש משמעות כל כך עצומה, יש לה כוח עצום, שאז כשמגיעה המילה, היא תבוא ממקום נכון, היא תבוא ממקום של באמת שהוא רוצה לבקש סליחה. אז כשזה קורה, תסלחו. כשזה כבר באמת קורה, אל תקשו על זה. אל תמתחו את החבל יותר מדי, כי בעצם אתם רוצים לעזור לילד, רוצים לעזור לנער ולנערה שלנו, כדי שהם יבינו שיש פה מישהו שמקבל את הסליחה. ומשם אני חושב שהצירים פתוחים, הדרכים יכולות רק להוביל לאמון וביטחון, וגם אם זה חוזר, וגם אם אחרי זה נכשל, וגם אם קורה שוב פעם, ויש עוד מידע ועוד תקלה, זה לא מונע מאיתנו לבוא ולהיות שם כל פעם מחדש. בלי להתאכזב, בלי להראות לו שאנחנו כבר לא מאמינים לסליחה שלו. כי באמת זה לא יעשה את זה. באמת הוא ירגיש כל כך לא נעים, שמה אנחנו בעצם מרוויחים? שהוא בסוף לא יבוא והוא לא יבקש סליחה בכלל. וזה הדבר האחרון שאנחנו היינו רוצים. אז אנחנו רוצים לנסות להבין מהם הדרכים, ואנחנו מנסים לעזור כאן להורים, איך באמת להוביל למקום של בקשת סליחה, אמירת סליחה בשני הצדדים. נצא לפרסומות.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק, בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל העוונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד, בכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למקום שפסר פניו לקודש, אחוריו לאחל, ללא רבב היו שווים פיו ומעשר, בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן לבש בגדי זר, וכך היה אומר אנשם, כפר לחטאים לאבונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות. וכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו. ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל הדת ישראל. אשרי העם שכך הלום, אשרי העם של השם אלוקם,
והנה, ברגעים האלה שבהם אנחנו עומדים כהורים, כמחנכים, מול המתבגרים שלנו, ומשמשים להם את הדוגמה אולי הטובה ביותר, לבוא ולבקש סליחה, באמת, אמיתית כזאת, שלא משאירה באמת שום אפשרות לצד השני אלא לסלוח. וכאן אולי נתייחס לצד השני של המתרס, לזה שאמור באמת לסלוח. הרי מה עומד מאחורי זה שמישהו בא ומבקש ממני סליחה? הוא דורש ממני, אז תדע מה? תשכח ממה שהיה. פשוט שים את זה במקום אחר, תעלים את זה שזה לא יקרה יותר, שזה לא ייראה יותר. נעלם, בא אל ייראה ובא להיבצע. וזה מה שדורש מהצד המקבל, שעכשיו הוא פשוט ימחק את מה שקרה, וזה דבר שלא קל לעשות. לא קל לנו כהורים, למורים, לבוא ולראות עכשיו שאם הוא התחצף, הוא אמר משהו, איך אני אשכח מזה? הרי סוף כל סוף הוא עשה פה מעשה, שהוא מעשה בעיניי חמור, מעשה לא טוב, מעשה לא נכון. אז אני חושב שאם, ולו רק, נבין שהמעשים שנעשו מולנו, כלפינו, הם לא באמת מתוך מגמה של לפגוע או לצער, אלא טעות, אז זה כבר יתקבל אחרת. זה בעצם אפילו, אתם יודעים מה, זה כמו מילה שנשלחת אלינו, אבל היא לא באמת מגיעה, היא לא באמת פוגעת, היא לא באמת חדרה, למה? מפני שהיא לא באמת התכוונה להגיע למקום הזה. הילד לא רוצה לפגוע בנו. עשרות פעמים ציינתי בפני מורים ומורות, תזכרו, הילדים לא עושים זאת כדי לפגוע בכם. הם עושים את זה מצד עצמם, השובבות, הניסיון שלהם לבדוק גבולות, אבל אף פעם זה לא ממקום שאני רוצה לפגוע במחנך בדווקא. אז אם הוא לא באמת פוגע בי, אז למה זה קשה לי לבקש סליחה? להודות, למה זה קשה לי לסלוח לו? אולי כי נפגעתי על, באמת, על לא עוול בכפו. אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו. מה קרה לנו? מה זה חולל בתוכנו? וכשאנחנו נפנים שבאיזשהו מקום אין פה משהו שהוא באמת נגדי, יהיה לי הרבה יותר קל לסלוח. הרבה יותר קל למחול. עכשיו, בואו ננסה פשוט להלביש את אותה תמונה על הצד השני. כשהילד עכשיו הוא כל כך טעון, ומה אנחנו רוצים להגיד לו? לא באמת התכוונו, לא באמת עשינו לך את זה כי רצינו. אתה פשוט הבנת את זה בצורה לנכונה, ואת זה קשה לדרוש ממנו. את זה הוא לא יכול להבין, את זה הוא לא יכול להכיל כרגע. כי הוא כל כולו טעון בסיטואציה, במצב, ההצפה הרגשית שמלווה אותו. אז קודם כל, בואו נחכה לדברים שהם יירגעו מצד עצמם. זאת אומרת שהנער, הילד, קודם כל יירגע. והמחשבות שילוו אותו יכולות ללכת ולאט לאט לאבד מהעוצמה ולהתרכך. ואז אנחנו יכולים באמת לצפות שהוא יכול להגיד, סלחתי, אני מבין. אני מבין שזה באמת לא נעשה נגדי או בדווקא. וגם כשאנחנו לפעמים רוצים לעשות משהו שהוא חינוכי, הוא מתוך מקום של לבוא ולעזור לילד להבין שככה להבין הוג, המקום שלנו פה להסביר את הפעולה, את המעשה שנעשה. יכול להיות שיש שידוי בדרך, שעכשיו אחרי שאנחנו מבינים שיכולנו לעשות את אותו דבר רק בצורה אחרת, אז זה כבר מאפשר לנו להבין קודם כל את עצמנו, את הטעות שעשינו, כי אולי לא באמת אנחנו משנים את המסר, אלא את הדרך. וכאן האבא יכול לומר לילד, יכול להיות שהשתמשתי בצורה לא נכונה, הרמתי את קולי שלא הייתי צריך, יכולתי להגיד לך את זה בצורה אחרת. זה רגע אחד שבאמת הייתי בדרך שעשיתי את זה. אבל מה שבאמת התכוונתי, שאת המעשה הזה לא תעשה, שאת הדבר הזה לא תאמר, כל דבר שעומד מאחוריה, בעצם הגילוי האמיתי ביותר למה שאתם פעלתם, מתוך המגמה האמיתית לתקן, ליישר, להוביל למקום נכון יותר, ועל הדרך, כן, על הדרך יש מה באמת לנסות לתקן. מעניין, שלבקש סליחה, המכילה, המחיקה הזו, יש בה הרבה הרבה תובנות והרבה תועלויות. תועלות עצומות מדברים, מציינים במחקרים, שכשאדם כן נמצא במקום שהוא סולח, שהוא מוכל, מסתבר שזה גם משפיע על המצב הבריאותי שלו, המצב הנפשי שלו, ואפילו על המערכת החיסונית שלו. כמה קשר יש בין הנפש והרוח והמעשים שאנחנו עושים? מסתבר שאנשים קלים למחול, יש בהם את היכולת להיות גמישים יותר, והגמישות הזאת עוזרת להם להתמודד במצבים לא נעימים. הם אנשים שבאיזשהו מקום גם אפילו מציינים שיש להם פחות מחלות. מעניין כמה הקשר בין הנפש והגוף כל כך משרתים אותנו כדי לפעול בצורה נכונה, כדי להבין שבסך הכל מה זה דורש מאיתנו? להודות, להתבונן, להפנים, להיות בתוך מצב שלם שכלול בהמון המון רגשות, בהמון המון מצבים שבסך הכל רוצים להוביל אותנו למקום טוב יותר. אנחנו כאן הערב מנסים קצת להבין את משמעות הסליחה. מה זה אומר? איך מבקשים סליחה? איך מלמדים את הילדים שלנו לסלוח? איך בעצם לומדים אנחנו בעצמנו למחול כדי להמשיך הלאה? כדי להשיל מעלינו את כל המטען הרגשי הקשה הזה ולהיות הרבה יותר נעימים, זורמים, פשוט לזרום ולהמשיך הלאה כדי להגיע למקום טוב יותר עם עצמנו, להגיע למקום טוב יותר עם זה שממולנו, הילדים שלנו, החניכים שלנו, התלמידים והתלמידות. ואולי מעל הכל, לדעת שבאיזשהו מקום אנחנו נמצאים במציאות כזאת שהקשר שלנו עם בורא עולם בנוי על בסיס של סליחה, שבו אנחנו יכולים לבוא ולומר, כן, טעיתי, אבל אני רוצה לעשות טוב יותר. טעיתי ואני מתכוון לעשות טוב יותר. טעיתי כי יש לי מקום גם לתקן. ומתוך הבקשה הזו והאמירה המדהימה הזו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, סלחתי כדבריך. כמו הדיבור שלך, הדיבור שיצא ממך, סלחתי כדבריך. והלוואי, הלוואי שנזכה להגיד את הדברים בצורה הנכונה ביותר. הלוואי שנזכה להיות שם במקום של הסליחה האמיתית, לבקש אותה ממי שאמור לבקש, ומי שאמור למחול, פשוט שימחל. אז הרי אני מוחל וסולח, כל אחד ואחד שנמצא כאן מהמאזינים שלנו, שאם חלילה ציירתי, פגעתי, או גרמתי איזשהו צער, זה ההזדמנות לבקש סליחה ומחילה. רוצה להודות לכם המאזינים שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית אחת של אז מה עושים, לאחל לכל עם ישראל, לכולכם בלי יוצא מן הכלל, שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנה ש טוב שלא תצטרכו לבקש הרבה סליחה, אבל אם תצטרכו שהיא תעשה בצורה הטובה ביותר, הנכונה ביותר, והשם כבר יסלח לכולנו. תודה לטכנאי שלנו שהיה איתנו כאן, ולכל המאזינים שיהיה לכם שנה מבורכת, נעימה ובריאה.
בסוף העשרה הבן אשר נולד לך משרה עם נפשך בועד מאוד נקשרה קומה לעולי לעול עברה על הר אשר כבוד לך זורח עוקד והנקד והמזבח שער רחמים לפתוח הבן להיזבח ואב לסבוח קובעים לאל וברחמיו לפתוח וקובע השם יחליף וכוח שלי שוריים שובו לך שלום עליכם אחניי. יום זה זכות לבני ירושלים.